שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
בגץ דן היום בהרכב של 9 שופטים בעתירה נגד דחיית אישור תקציב המדינה, וזה קורה בזמן שראש הממשלה ושר האוצר מנסים לחלק מענקים לציבור כשוחד בחירות. קשה לראות את בגץ מחייב העברת תקציב בזמן שנותר עד הבחירות, אבל יש לעתירה הזו חשיבות לדיון על החוקיות של אי העברת תקציב מדינה ושימוש בכל מיני קופסאות תקציביות מאולתרות. הפרשן המשפטי דוקטור עידו באום יסביר מה יכול לצאת מהעתירה הזו.
אם יש לכם 180 אלף שקלים ונגישות לאינטרנט, אתם יכולים להזמין עכשיו מכונית חשמלית של טסלה. החברה מתחילה היום בהשקה רכה של מחירות לקהל הישראלי, והמחיר ההתחלתי נראה נמוך ביחס לתחזיות. דניאל שמיל יהיה כאן כדי לדבר על היתרונות, החסרונות, וגם על המודל שעולה 740 אלף שקלים ויודע להאיץ מ-0 ל-100 בשתי שניות.
שבועיים לאחר ההודעה הדרמטית של בנק ישראל על כוונתו לרכוש 30 מיליארד דולר כדי למנוע את התחזקות השקל, והדולר כבר נסחר ב-3 שקלים ו-30 אגורות, השאלה האם הנגיד פעל פה נכון, האם הוא עשה מספיק, או שיש עוד כמה דברים שכדאי לו לקחת בחשבון. פרופסור צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, יהיה איתנו כדי לנתח לאן זה הולך. אנחנו מתחילים. תשמע, איתן, מישהו נכנס בנו חזק אתמול בדמרקר. שמעת על זה?
שמעתי על זה, ויותר מזה, הוא אמר שלא כדאי להאמין למה שכתוב בדמרקר. אז קודם כל נשמע מי זה ומה הוא אומר.
בוא ברשותך, השר גלנט, נדבר על הטבלה הזו שפורסמה היום בדמרקר. בעצם בחנו את כל מדינות ה-OECD לפי כמה ימים למדו בכל שכבות הגיל יום לימודים שלם. ישראל בתחתית הטבלה הזו, והמדינות האלה אין בהן תחלואה נמוכה. בישראל 0 ימים מאז ספטמבר עד עכשיו שמערכת החינוך למדה בכל היישובים, בכל הגילים יום לימודים שלם. זה כישלון נורא.
קודם כל אני מציע לציבור לא להישען על דימרקר כמקור לקבלת עובדות.
זה עיתון דימרקר שבדק את העובדות לפי נסקו, לפי
אני,
החינוך
אני
של
אני מציע לאור ניסיוני. קודם כל בוא נהיה...
אתה מכיר נתונים אחרים?
בוא נהיה זהירים ולא נציג נתונים. אם רוצים להציג נתונים, תביא אותם
אתה
מראש.
אתה מכיר נתונים אחרים?
הדבר הראשון.
היה יום אחד במדינת ישראל מאז ספטמבר שכל הגילים למדו כל השעות בכל היישובים.
אני מציע שנסתכל על הנתונים הבסיסיים. מדינת ישראל היא מדינה עם הרבה מאוד ילדים.
כן. טוב, אז גלנט לא אהב את זה שהצגנו נתונים שמראים שבעצם בישראל 0 ימים פעלה מערכת החינוך כסדרה מתחילת השנה, לעומת מדינות שבהם יש לא פחות קורונה מאשר אצלנו, וראינו שם 140-130 ימים שבהם המערכת פועלת, אבל לא ראיתי שהוא הציג נתונים אלטרנטיביים. מלא אם היה בא ואומר, יש לי נתונים טובים יותר, מדויקים יותר, נכונים יותר, זה לא השיח שמתנהל היום בממשלה.
לא, אלה נתונים בינלאומיים פורסמו על ידי גופים המשורים לאום. הוא לא יכול לסתור את הנתונים האלה, הוא יכול להביא תירוצים. אז יש לו תירוצים מהסוג של, היי, גם אם אתה שעתיים בזום במשך יום, אז בעצם זה נחשב כיום אחד, למה אתה לא סופר את זה בצורה כזו? אנחנו יודעים, גם ממחקרים וגם מכל מה שאנחנו שומעים מסביב מכולם, שלימודים בזום, בוודאי בכיתות נמוכות, הם מאוד לא יעילים ואפשר שלא להתייחס להם כיום לימודים ממש. ובמקביל יש לו את התירוץ שאנחנו הזכרנו במהלך השיחה כאן אתמול עם כתב החינוך ליאור דאטל, שבאמת יש לנו הרבה יותר תלמידים פר כיתה מאשר מדינות אחרות, ויותר מסובך אצלנו לפתוח את מערכת החינוך. אם צריך להחזיר 45 ילדים לכיתה, יותר מסובך מאשר לנורווגים, שגם ככה כיתה רגילה אצלהם אולי פחות מ-20 תלמידים. אבל זה מה שנקרא תירוצים והסברים, זה לא נתונים אחרים, וזה בוודאי לא שלילה או ביטול של מה שהיה כתוב אצלנו.
כן, למרות שבסופו של דבר, כשמסתכלים על ניהול המשבר הזה, אז רואים לא מעט פעמים שבהם משרד הבריאות הוא המשרד החזק יותר. ככל שהמחלה חזקה יותר, משרד הבריאות חזק יותר, ככה זה עובד, ואז ניגפים מפניו גם משרד האוצר, שנאלץ להסכים לסגרים, שהוא עדיף סגרים יותר מתונים, וכמובן משרד החינוך, ובראשו שר החינוך, שמנסה איכשהו שמערכת החינוך תתפקד, אבל בסופו של דבר למרות כל מהמצב, נכשל בעניין הזה. לא הצליח למצוא את המודל, את השיטה, את הדרך שבה מערכת החינוך תתפקד, וזה לגנותו, למרות שבעיניי הוא לא לבד בעסק הזה. יש פה ממשלה, וכל הממשלה שמה את החינוך וסדר עדיפויות מאוד נמוך.
זה בדיוק הנקודה, גם לדעתי. אנחנו ראינו את השר החינוך יואב גלנט ביותר מחצי שנה האחרונה, עומד בביטחון עצמי ובכל נמוך מאוד, טוען כל מיני טענות, אומר כל מיני דברים. קובע שהוא התעקש לשמור על בתי הספר ולהפעיל אותם ולא לסגור וכן הלאה, אבל דה פקטו בפועל הוא לא מקבל את ההחלטות, הן מתקבלות על ידי בנימין נתניהו והקבינט המצומצם שלו. זה בעיקר נראה כמו שואו של יואב גלנט מאשר כל דבר אחר.
נכון, ולכן כל שנותר לו להגיד, דה מרקר טועים. אתה טועי. הלאה. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, תשמע, הממשלה הרי פוזרה, הכנסת פוזרה, הממשלה הזו כבר לא תצליח להעביר תקציב, ובכל זאת בגץ דן היום בהרכב של לא פחות מ9 שופטים, בעתירה בעצם נגד דחיית אישור התקציב, כשאנחנו גם רואים שראש הממשלה ושר האוצר מנסים לעשות פה כל מיני כלכלת או שוחד בחירות. מה תועיל העתירה הזו לבגץ? איך זה יקדם אותנו?
קודם כל, דווקא הנסיבות שתיארת, יכול להיות שהם יאפשרו לבגץ להתערב. אתה יודע, בגץ לא כל כך אוהב להתערב כשהחלטות משפטיות, שנראות טכניות, מערערות סדרי עולם. אבל פה כבר אין תקציב, לא יהיה תקציב, הכנסת התפזרה, זאת אומרת, הקשר הזה בין התקציב לכנסת כבר קרה, נותק, אנחנו כבר אחרי זה, ולכן דווקא זאת ההזדמנות שלבגץ יכול להיות נוח לומר משהו על הפרקטיקה, וזה מוקד הדיון אגב, הפרקטיקה הזאת של יש לנו בעיה, בוא נתקן חוק ונכתוב למעלה שזה חוק יסוד, לא משנה חוק יסוד מה, חוק יסוד הוראת שעה, חוק יסוד זמני, העיקר לסדר את העניינים, שזה מה שקרה באוגוסט ספטמבר האחרונים. לתמיכות של הממשלה לחרדים נגמר הכסף, בגלל התקציב ההמשכי שאנחנו מתנהלים בו כבר די הרבה זמן, החרדים אימו להפיל את הממשלה, ופשרת האוזר המפורסמת היא פשרה שבה הממשלה בחוק יסוד הוסיפה 11 מיליארד שקלים לתקציב ההמשכי, והעתירה טוענת שזה שימוש לרעה בחוק יסוד.
יש לי רק בקשה אחת, אני לא רוצה לשמוע את המושג פשרת האוזר, בוא נקרא לזה מריחת האוזר, עקיצת האוזר, או כל סופרלטיב אחר,
שלא יגרום
למושג הזה להיכנס לספרי האזרחות, כאילו זה מושג כזה חשוב בתולדות האומה. מריחה ועקיצה.
אני מוכן להתפשר איתך על זה. בוא נקרא לזה עקיצה. העקיצה הזו שנעשתה בחוק יסוד, זה מה שמטריד את בגץ. עכשיו בוא נבין את המשמעות של זה. אם בגץ אומר שחוק היסוד הוראת שעה, תיקון 50 לחוק יסוד בשק המדינה, שמוסיף 11 מיליארד שקלים לתקציב המדינה כדי שהממשלה תוכל להעביר גם כמה מאות מיליונים תמיכות לחרדים, הוא שימוש לרעה, אז בגץ יכול לומר שהחוק הזה בטל. וזה אומר שאם זה היה קורה בזמן אמת, אין תקציב, הניסיון להאריך את התקציב, לדחות את התקציב לדצמבר, שזה מה שנעשה, בטל, והכנסת צריכה להתפזר. אם זה היה קורה באוגוסט, אם בגץ היה אומר דבר כזה באוגוסט, אמות הסיפים היו רועדות. אבל הכנסת, אנחנו יודעים, התקציב לא עבר, הכנסת התפזרה. ועכשיו בגץ יכול להגיד את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, תרגילים כאלה, אנחנו לא נקבל יותר.
השאלה אבל אם זה אומר שעכשיו צריך להחזיר את הצ'ק בחזרה, אחרי שקיבלו את הכסף, תחזירו את הכסף, כי קיבלתם אותו בנסיבות מאוד מאוד מפוקפקות.
שאלה מצוינת, שבזמן שאנחנו מדברים מתקיים הדיון, ואחת הטענות של המדינה, זה תראו, העניין הזה נגמר, הכנסת התפזרה, 11 מיליארד השקלים כבר יסרו, אין, אי אפשר להחזיר אותם חזרה, ולכן כל הדיון הזה לא רלוונטי, הוא תיאורטי לגמרי, ולכן אנחנו צריכים להתפזר, מה שנקרא. מה שאני מתרשם מהדיון בבגץ עד עכשיו, רואה שהשופטים לא הולכים לכיוון הזה. גם אם הכסף לא יוחזר, ויש סיכוי שהוא לא יוחזר, השופטים אומרים, אנחנו יכולים להצהיר שהחוק הזה היה שימוש לרעה. זאת אומרת שבפעם הבאה שינסו לעשות דבר כזה, וזה יכול לקרות, כי אנחנו לא יודעים מתי שוב תמצא את עצמה הממשלה או הכנסת עם, מצב שהם לא יכולים להמשיך עם תקציב המשכי ורוצים לייצר לעצמם עוד כסף בתקציב, זה לא יעבור.
כן, אגב, בתוך הדיון הזה אני מבין שגם עלתה הסוגיה, מדוע בכלל הלכנו לבחירות נוספות, מדוע הכנסת פוזרה, והייתה שם אמירה של הנשיאה חיות, שבעצם כולם יודעים למה הלכנו לבחירות, הלכנו בגלל סוגיה הפוליטית, כלומר התקציב הזה בעצם לא עבר, בגלל הסוגיה הפוליטית של ראש הממשלה שלא רצה לקיים את הרוטציה.
אני חושב שברור לשופטים שהם מדברים על מצב שבו הכנסת עושה צחוק מהחוק לצרכים פוליטיים, תקציביים, קואליציוניים של המצבים האלה, וזה מה שבגץ כנראה כבר לא מוכן לקבל. זאת אומרת, שומעים את ההערות של השופטים, שכל פעם הממשלה באה ומספרת, או הכנסת באה ומספרת איזה סיפור, למה עכשיו זה הכרחי, למה זה דווקא היה אחראי לעשות את זה, מה אתם רוצים להפיל ממשלה באמצע המשבר, הממשלה לא הביאה תקציב, אז הכנסת מצאה לה את הפתרון הזה. נראה לי שהשופטים לא כל כך קונים את הסיפורים האלה, והדברים שאומרת הנשיאה חיות על המצב הפוליטי שבגללו נחקק חוק יסוד, אתה מבין? זה הסמכות המכוננת, החוק שאמור להיות הכי יציב, והנשיאה חיות אומרת, יציבות אין פה.
אבל זה בדיוק העניין, אני שוב פעם חוזר לעניין הרטרואקטיבי שאנחנו חיים בו, כל הדברים האלה כבר התרחשו בפועל, הכסף כבר הוצא בפועל, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, ואתה מדבר על תסריט שבממשלה הבאה נתניהו, האוצר והממשלה והכנסת יחזרו על אותו תרגיל, ואז הם לא יוכלו לעשות את זה, אבל למה שהם לא יוכלו לעשות את זה אז ושוב לקבל איזושהי מכה קטנה על היד?
אז קודם כל, אמנם הכסף ה-11 מיליארד שקלים האלה יצאו, אבל בדצמבר האחרון, ב-22 לדצמבר האחרון, אושרה חריגה נוספת, הפעם של 52 מיליארד שקלים.
נכון.
עכשיו, היא לא הייתה בעתירה הזו. זה היה אישור שנועד לספק לממשלה תקציב לפעול למעשה בחצי השנה הקרובה, כי לא יהיה לנו תקציב הרי בחצי השנה הקרובה עד שתהיה כאן ממשלה בהנחה שתהיה. אז אם השופטים יעמידו בסימן שאלה, את 11 מיליון השקלים, יכול להיות שאנחנו נראה את העתירה הבאה על ה-52.
כן, 11
מיליארד שקלים.
אני לא רוצה לחייב אותך בהפרש על הטעות, אבל בסדר. אבל תשמע, עידו, לי יש איזו תחושה שבעצם כולם יכולים לצאת פה מרוצים. הממשלה, ראש הממשלה, הלך לבחירות, עשה את מה שעשה, לא נתן לגנץ את הרוטציה, בסדר גמור. בית המשפט יבוא ויגיד, לא יפה ונו נו נו, ולא, אתם לא בסדר וכו', אבל מעשית, אין לזה באמת משמעות.
המשמעות האמיתית היא לעתיד לבוא. אנחנו ראינו את בג"ץ מפחד להתערב גם בחוקים שלא לדבר על חוקי יסוד. זאת היא ההזדמנות של בג"ץ לומר משהו גם על היכולת שלו לבקר חוקי יסוד של הכנסת. אם הוא יעשה את זה כאן, אז יכול להיות שבמקרים הבאים שבהם הכנסת תנסה להשתמש בתרגילים, יש לא מעט כאלה על השולחן, כולל נושא שגם אמור להיות נדון היום, ממשלת החילופין, יכול להיות שבג"ץ ירשה לעצמו קצת פחות ריסון, כשהוא יודע שהכנסת עושה שימוש לרעה, והקואליציה עושה שימוש לרעה בחוקי יסוד כדי להפחיד אותו.
טוב, נחיה ונראה אם באמת זה יהיה סיפור שבו כולם מרוצים, ואם יהיה לו המשך בממשלה הבאה. דוקטור עידו באום, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום.
עיתונאי רכב, וכתב במילואים כרגע בדמרקר, עשית אצלנו גם את הסדיר, אז אתה מדווח הבוקר שעלה האתר של חברת המכוניות החשמליות טסלה בישראל, ואפשר ללמוד ממנו משהו על המחירים, אולי גם על לוחות הזמנים, שבו החברה תתחיל לשווק את המכוניות שלה כאן לעם הנבחר בציון.
כמה כסף להכין בקיצור?
כן, אז באמת אוסנת מיר ואני כתבנו הבוקר על האתר שעלה בשקט מפתיע, אנחנו רגילים למסיבות עיתונאים בומבסטיות ולהכרזות, וחברה כל כך חשובה נכנסת לישראל בשקט, אבל מטילה פצצה. המחירים מתחילים למעשה ב-180 אלף שקל. וזה אומנם יש אותיות קטנות, וזה לא כולל עמדת טעינה, וגם אם אתה רוצה לעשות טריידין, אז טסלה היא לא הכתובת, היא לא, אבל זה הרבה הרבה יותר נמוך מכל מה שחשבנו עד היום.
רגע, אבל זה גם יותר גבוה ממה שנקרא מכונית משפחתית, שהמחיר שלה הוא סביב 110-120 אלף שקל.
180 אלף שקל עבור איזה מודל?
בדיוק.
זהו, אז צריך לראות למה אנחנו משווים את זה. כלומר, המודל נקרא טסלה מודל 3, שהיא באמריקאית, היא מין סוג של, היא משפחתית בארצות הברית, וישראל היא במידות של מכונית מנהלים. אם תרצו מזדה 6, או סקודה סופר, בחלק מובילות השוק. אז היא די מקבילה למחירים שלהן. אפילו זולה יותר מהרבה מאוד דגמים. כמובן שיש רשימת תוספות, והמחיר יכול לעלות, אבל זה בהחלט מחיר שעובר שוק, וזה לא מותג שאמור להתחרות, לפחות בתיאוריה, במותגי מיינסטרים, בסקודה, ביונדאי. זה מותג שאמור, חשבנו שהתחרה במותגי היוקרה הישראלים, והמחירים הרבה הרבה יותר זולים.
אלא הם מודל קצת יותר צנוע לעם, במחירים של 100.
לא, זה המודל הכי נמוך. אחר כך יש להם מודלים
ליותר
אנשים יותר עמידים, אבל בוא נשאל קודם כל את השאלה הבסיסית. למה הפער בין הערכות הקודמות שהתפרסמו בשנה האחרונה, שהיו מבוססות על לקחת המחיר באמריקה ולעשות את חישוב המס ואת שער החליפין, הגענו למעל 250,000 שקלים, ופתאום הם מוכרים את זה במחיר של מזדה 6?
אני אחשוף משהו מאחורי הקלעים. בדרך כלל אנחנו עיתונאים יודעים להתנהל עם חברה, עם דוברות, עם אנשים שאיתם אפשר לדבר, בכל מיני דרגות, מהמנכ״ל ומטה. טסלה פשוט פועלת בשקט. גם כמו שהאתר עלה ככה, היו כל מיני הערכות שחלקן גם ניזונו מלקוחות שפנו לטסלה ורצו להזמין, ואפילו קיבלו כל מיני הצעות מחיר, אבל כנראה שבשורה התחתונה, טסלה ראתה שהיא יכולה להוריד את המחיר של המכונית, שהיא נותנת באמת מחיר הרבה יותר נמוך, גם הייתה ירידת מחירים באירופה, וככה זה מתאפשר. ועוד דבר מפתיע שכבר יש הרבה מכוניות בארץ, מדברים על תאריך מסירה במרץ, זה אומר שהמכוניות כבר כאן, ואפשר להזמין ועוד מעט לנהוג בהן.
שמע, 180 אלף שקל קצת זול לנו, אנחנו מחפשים דגם קצת יותר יוקרתי, איתן בעיקר. אני מבין שיש גם מודל שעולה 740 אלף שקל, והמודל הזה גם יודע להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בשתי שניות?
כן, אפילו קצת בפחות לפי הצהרות שטסלה בחול, לא בדקנו עדיין. זאת מכונית די ותיקה, מודל S, היא מקבילה למכוניות סלון במימדים שלה, נניח אודי A6 או BMW סדרה 5, אפילו קצת יותר גדולה, והיא עברה לאחרונה עדכון, שבין היתר גם, יש שם הגה מאוד מאוד מוזר למראה, אבל היא גם מהירה מאוד, אבל גם כאן המחירים שלהם מקבילים ואפילו נמוכים יותר ממכוניות יוקרה מתחרות. כלומר, לו אני היום יבואן של מכוניות יוקרה, אני צריך להתחיל לחשוב מחדש מה אני עושה, כי מישהו משך לי את השטיח.
זאת בדיוק השאלה. עם מחירים כאלה, ועם מותג כזה, ועם הבעלים אילון מאסק, שלא עובר יום שבו הוא לא עושה חדשות עולמיות בכל נושא שיכול רק להיות, מטילים ועד ביטקוין, יש איזשהו צפי בתעשייה לכמות המכוניות שתימחר השנה של טסלה בישראל?
אז זהו, אין צפי, כי באמת הערפל הוא כבד. אנחנו לא יודעים מה המלאי שטסלה מסוגלת לשלוח לכאן. המנה העיקרית יהיה באמת המודל 3, הזולה יותר, שדרך המסירה שלה מתחיל עכשיו, הדגמים היותר עיקרים יגיעו לכם רק בנובמבר, לא תהיה להם השפעה מהותית על המסירות. כנראה שטסלה תוכל למכור כל מה שהיא תביא, אנחנו לא יודעים, אני אגיד ביושר כמה היא מתכננת להביא, ומה מתוך הייצור הגלובלי שלה מיועד לישראל.
אגב, אותה מכונית של 180 אלף שקל, כל כמה קילומטר צריך בעצם לטעון את הסוללה שלה?
אז בגרסה ממש בסיסית, יש טווח של 450 קילומטר, שזה מכובד, ואומר שאתה יכול, כן.
אפשר לנסוע עד אילת מפה, וזה בסדר.
לא, אבל זו בדיוק השאלה. במקביל, טסלה הבטיחה, ככה היא עושה לפחות ברוב המדינות בעולם שבהן היא נכנסת, להתקין עמדות הטענה מהירות, כאלה שאתה יכול לטעון את המצבר ברמה משמעותית, תוך רבע שעה, 20 דקות, ולא כאלה שצריך לטעון את הרכב כל הלילה. איך זה מתקדם, הנושא של התקנת עמדות טעינה, נניח באמצע הדרך לאילת או לרמת הגולן?
אז באמת יש ארבע עמדות טעינה שגם טסלה מפרסמת באתר שלה במפה, חיפה, תל אביב, באר שבע ואילת, אלה עמדות מאוד מהירות של 150 קילוואט שעה, פי 3 מעמדות הכי מהירות שיש היום בישראל, והשימוש בהן הוא אך ורק ללקוחות טסלה. אני לא בטוח שכדאי או יהיה נוח להשתמש רק בעמדות האלה, וכל פעם שאתה נוסע לעבודה או פעם בכמה ימים להיכנס כמו לתחנת דלק ולטעון במהירות, אבל אם יש נסיעות ארוכות זה מאוד עוזר, כנראה שרוב הלקוחות בכל זאת יבחרו לטעון ביום יום ליד הבית.
אנחנו יודעים אם המכוניות האלה הן יוצאות מהמפעל האמריקאי או מהמפעל הסיני שנפתח לאחרונה?
אנחנו יודעים שהמפעל הסיני כרגע מיועד בעיקר לסין. אין יצור רציני של מכוניות מסין למקומות אחרים, ולכן הם כנראה, ואני מסייג, המידע מאוד דליל, כנראה מארצות הברית. יש גם מפעל שמיועד להיפתח ליד ברלין, ואפשר להניח שבעתיד גם משם יגיעו מכוניות לישראל.
כן, יש בחניון של עיתון הארץ, שאנחנו מגיעים לפה כל יום, עמדת טעינה לרכב חשמלי. נדמה לי שאני רואה שם מכונית אחת בערך. רציתי לשאול אותך, עד כמה מעסיקים גדולים בישראל, עוד קואופרטיבים עם הרעיון הזה של מכוניות חשמליות, ומספקים לעובדים שלהם, מעודדים את זה, בוא נאמר ככה, הגעה באמצעות מכוניות חשמליות, באמצעות כל התשתית שנדרשת.
עם כל מה שקשור להתקנת עמדות הטענה בחניונים של החברה ושל הבניין וכן הלאה.
אנחנו שנה מאוד מוזרה, כי הרבה מאוד מעסיקים בכלל מתחילים לחשוב האם הם צריכים לספק מכוניות לעובדים שלהם, והאם העובדים
האם הם צריכים לספק חנייה, והאם הם צריכים לספק משרדים לעובדים שלהם, כן.
בדיוק. אז לכן העניין הזה קצת מתעכב, אנחנו יודעים שטסלה כן הייתה במגעים עם כמה חברות הייטק, כן יש רצון למכור גם להן, וחברות מתקדמות יותר, אפילו כבר אפשר לראות מכוניות כאלה של מייקרוסופט בתל אביב, כן מדברות על מעבר למכוניות חשמליות. חברות הליסינג מצד שני הן הרבה יותר שמרניות, אז אם חברות ההייטק ירצו לציין את הלקוחות במכוניות חשמליות, יכול להיות שאולי הם יקנו ישירות מהחברות, יצטרכו למצוא מודל רכישה אחר, חברות הליסינג נזהרות לפני שהן נכנסות לתחום החדש הזה.
שאלה לסיום, מה יעשו שאר היבואנים כאשר המכוניות החדשות והנוצצות האלה ינחתו באולם התצוגה במחירים שאתה מדווח עליהם? כי לכל היבואנים יש היום איזה מודל אחד או שניים או שלושה על בסיס חשמל, אבל הם תמחרו את המכוניות הללו במחירים מאוד גבוהים באופן יחסי, בטענות כאלה ואחרות, שזה המחירים שהם מקבלים את המכוניות מחוץ לארץ, בגלל ביקוש, בגלל מיסים ירוקים באירופה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, טסלה הולכת יותר להיות משמעותית זולה ממיני חשמלית. האם אתה חושב שהמחירים האלה בעצם יגרמו להורדת תעריפים אצל כל היצרנים במכוניות דומות?
אני חושב שזה יהיה מחויב המציאות, כי אתה לא יכול פשוט להציע, אולי רק באופן סמלי, להציע פז'ו 2008, למשל חשמלית, ב-170 אלף שקל, כשטסלה עולה רק 10,000 שקל יותר, ומציעה הרבה יותר טווח, ומכונית גדולה, מרשימה בהרבה. אז זה חייב לשנות את השוק החשמלי, גם מהטרניות הסיניות שדיברו על להיכנס ככה בטווח ביניים, בין טסלה למכוניות עממיות, לא יוכלו לשחק בטווח הזה יותר, כי אנחנו לא נקנה מותג סיני אלמוני ב-250 אלף שקל, אפילו אם הביצועים הם כביכול מבטיחים ביותר, בטח אם יש טסלה בה. אז גם כאן יש שינוי, וגם צריך לומר עוד משהו. טסלה לא משחקת לפי הכללים הרגילים של היבואנים. היבואנים הם הרי גובה המיסים של הממשלה. אנחנו לא יודעים כמה מס משולם על כל מכונית. תחשבו על איזה מין בגד ארוך שמכסה את הגוף. אנחנו לא יודעים באמת כמה המכונית נקנתה, כמה מס היבואן משלם. נוח לו לתת איזה מספר עגול, לומר זה המחיר, כולל מיסים, ואם יש ירידת מטבעות, ואנחנו רואים שיש כזאת רצינית בזמן האחרון, הרווחים שלהם גדולים בהרבה. מה טסלה עושה? טסלה מציגה את המיסים שאתה צריך לשלם, את החלק היחסי של המס. בסך חישוב קצת מוזר, לא יכול להיות, למשל של טסלה מודל 3 משלמים רק 10,000 שקל מיסים, זה צריך להיות קצת יותר, אבל בדגמים יותר יקרים, באמת אנחנו רואים חישובי מיסים הגיוניים, כוללי מס יוקרה, כולל מס קנייה, ואולי פתאום גם אני אוכל לבוא ליבואן אחר ולהגיד, רגע, אם זה מחיר המכונית, כמה מזה זה מיסים? ואולי כמה אתה מרוויח? אפשר פתאום לפרק את זה ולהיות ישר יותר מול הרקוחות, ולא להציג איזה מחיר עגול שאנחנו לא יודעים כמה באמת משולם ממנו למדינה.
עוד סיבה להאמין שזה באמת מיני רעידת אדמה בשוק הרכב, לפחות בטווחים של המחירים הללו, ושאין כמו תחרות בסופו של דבר. דניאל שמיל, תודה רבה על ההבהרות הללו.
תודה רבה.
תודה שניכם.
שלום לפרופסור צבי אקשטיין.
שלום, שלום.
ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית ודקן בית הספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, וגם לצורך ענייננו לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל. אנחנו רוצים לדבר איתך על מדיניות המתח, שער החליפין של בנק ישראל, התוכנית שהוצגה לפני קצת יותר משבועיים וחצי לקנות במהלך השנה הזו 2021 כ-30 מיליארד דולרים, והאם זה game changer, האם זה משנה את המגמה כמו שראינו באופן קבוע בשוק המתח. אז השאלה שלנו היא מאוד פשוטה בסופו של דבר. האם התוכנית הזו תצליח ומכאן אנחנו נראה את השקל רק הולך ויורד?
אני אדגיש קודם כל, אני לא עושה תחזית על שערי חליפין. למדנו בכלכלה ששערי חליפין יש להם הרבה מאוד גורמים מלבד המדיניות של בנק ישראל. הדגש המרכזי הוא, האם זו מדיניות נכונה? התשובה היא כן. והתשובה למה היא כן? מפני שלבנק ישראל יש שני יעדים מרכזיים, אחד אינפלציה, היעד אינפלציה של בנק ישראל הוא בין 1-3 או 2%, והדבר השני זה לשמור על היציבות, וההתערבות יש לה שני מרכיבים מרכזיים שתומכים בזה, אחת היא קודם כל תומכת בשני יעדים של בנק ישראל, האינפלציה מאוד נמוכה בגלל התחזקות השקל בעיקר, וגם בגלל ירידת הביקושים, וההתחזקות השקל שראינו בחודשים האחרונים, ולמעשה לאורך 2020, היא בעיקרה באה מצניחה דרמטית ביבוא, צניחה דרמטית ביבוא מצד אחד, והיציבות וירידה קלה ביצוא הביאו לזרימת דולרים משמעותית לישראל, שהיא להערכתי חלק מהמשבר שאנחנו רואים, ובנק ישראל צריך להתערב כדי למתן ולמנוע זעזועים מהסוג הזה שעומדים בניגוד ליעדים שלו.
העניין הוא שבנק ישראל אין שליטה ביבוא, אין שליטה בייצור, ומה הוא עוד יכול לעשות כדי בכל זאת לייצר פה ודאות ליבואנים, ליצואנים, לצמיחת המשק?
כן, ההתערבות יוצרת יציבות שבנק ישראל יכול להתערב בצורה מסיבית, ויכול להתערב ביותר מ-30 מיליארד, והוא צריך לתת הסבר על כך שמה שאנחנו רואים כרגע הוא כנראה התחזקות יתר של השקל יחסית לטווח הבינוני. הטווח הבינוני צריך להיות עלייה ביבוא. עלייה ביבוא תבוא כאשר המשק יחזור לפעילות במשך, נקווה, בשנה הקרובה. יש ירידה דרמטית ביבוא מוצרי תצרוכת, בין היתר עקב כך שאין נסיעות לחול. חלק משמעותי מאוד מהירידה ביבוא זה העובדה שהישראלים לא נוסעים לחול. השקל החזק גורם לכך שמחירי היבוא הרבה יותר נמוכים, ולצערנו גם התשומות וגם ההשקעות במשק ירדו יחסית, ולכן יש כאן ירידה זמנית.
אגב, בוא נדבר רגע על מספרים. יש 9 מיליון ישראלים שיוצאים בשנה לחול, ו4.5 מיליון תיירים או נשים נכנסים לישראל. כלומר, אנחנו במאזן שלילי, של יותר אנשים יוצאים מאשר נכנסים לכאן. זה, אם זה יחזור אחרי הסגר, אחרי הקורונה, אז אנחנו נראה בעצם יותר ביקוש לדולרים, ולכן אנחנו נראה התחזקות של הדולר?
אני חושב שכן, משמעותית, וגם הישראלים שנוסעים לחול יותר, הם צורכים הרבה, מכדי שהמחירים בחול הרבה יותר זולים, עקב שער החליפין החזק של השקל, הם מביאים הרבה מוצרי תצרוכת מלבד הבילויים שהם עושים בחול, ולכן הם, לעומת הזרים שמגיעים הנה, אתה דיברת על מונחים של אנשים, שאלה היא כמה הם צורכים. אחת הבעיות המרכזיות במשק הישראלי זה שהממשלה הישראלית לא משקיעה מספיק במשק הישראלי. חלק מהיציאה מהמשבר צריך להיות השקעות בתשתיות, שגם תגדלה את היבוא, גם יבוא של חומרי גלם לצורך ההשקעות, וגם יבוא של אוטובוסים ורכבות, ואנרגיה מתחדשת ואנרגיה אחרת. בנוסף לכך, יש כאן באמת איזשהו פאזל קטן. מחירי היבוא ירדו בצורה דרמטית בחמש שנים האחרונות ב-25%.
ולא הכל מגיע לצרכן.
לא הכל מגיע לצרכן. זאת שאלה מרכזית שצריכים לראות למה לא הכל מגיע לצרכן.
קוראים לזה ריכוזיות וחוסר תחרות.
אנחנו לא רואים גידול משמעותי ביבוא תשומות וביבוא השקעות, וזה בעיה קשה של המשק, והיא נובעת בין היתר במגבלות על היבוא. ואחד הדברים שהממשלה צריכה לעשות מיידית, לפחות הממשלה הבאה, זה להקל על היבוא ברגולציה, ביבוא של מזון רגיש, להקל על הפרוצדורות של היבוא דרך מכון התקנים, לבטל מגבלות אחרות על היבוא, להוריד מכסים ולאפשר יבוא של מוצרים חקלאיים. יבוא גדול יותר,
ברור,
הוא המרכיב המרכזי להיחלשות השקל ולשמור על תעשיית ההייטק המתפתחת והצומחת כחזקה בישראל.
פרופסור אקשטיין, אני רוצה לאתגר אותך בשתי שאלות. האחת, אם זה כל כך דחוף לנו להוריד את השקל, או לפחת אותו, סליחה, אז למה בעצם הוחלט על מספר של 30 מיליארד דולר, שהוא קצת פחות מעודף הדולרים שנכנס לישראל לפחות בשנת 2020, ולא למשל ל-40 מיליארד דולר או 50 מיליארד דולר?
אני בהחלט חושב שבנק ישראל יש מקום שהוא יגדיל את זה, במיוחד אם הוא יראה שהשקל, תראו, השקל לעומת הדולר זה מרכיב אחד, הדולר לעומת היורו הוא מרכיב שני. מרבית היבוא לישראל בא מהיורו. מאחר והדולר נחלש יחסית ליורו והגיע ל-1.2 ליורו, זה בין היתר דחף את השקל דולר למטה. אני מעריך ב-1.2 שבנק ישראל צריך להגיע שער חליפין דולר שקל של 3.4, אנחנו נמצאים על 3.3. אני מעריך שבנק ישראל צריך להתערב מסיבית, אולי יותר מ-30 מיליארד, הוא צריך לרמוז על כך.
לבנק ישראל יש עוד כלים, חלקם הוא פירט אותם אפילו לאחרונה, כדי לנסות לדחוף את הדולר כלפי מעלה. הוא יכול להוריד את הריבית, היא עדיין חיובית בישראל, היא יכולה לרדת לאפס, היא יכולה לרדת אפילו למינוס קצת, כמו שיש בכמה מדינות באירופה למשל. הוא יכול למשל לא לעקר את פעילות קניית הדולרים שהוא מבצע, ככל שהוא מבצע בשוק המקומי. למה הוא לא מוציא החוצה גם את הכלים האלה?
אני אגיד ככה, הריבית השלילית, לפי מחקרים שנעשו, וגם ההבנה של בנק ישראל, עשויה להיות אפילו גורם ממתן את המשק הישראלי, לא בתחום הדולר, אבל בתחומים אחרים, וצריכים להבין שהבנק ישראל צריך לראות את התמונה הכוללת. ריבית שלילית באופן עקרוני גורמת להפסדים מאוד דרמטיים לבנקים, שעשויים לייקר את הריבית האפקטיבית לסקטור העסקי, שזה לא טוב. מצד שני, יש פעולות שהממשלה יכולה לעשות, היא עושה אותה באופן חלקי, זה בעצם למכור את החוב הדולרי שלה באמצעות כל מיני מנופים פיננסיים. אני חושב שהמרכיב המרכזי שכדי לייצב את זה לטווח הבינוני, הוא נמצא בידי הממשלה, וכמו שציינתי קודם, הקלה על היבוא, הקלה על יבוא תשומות, הקלה על יבוא. אנחנו נמצאים במשק שעדיין יש בו סובסידיה מאוד משמעותית לייצוא, ומיסים מאוד מאוד גבוהים על יבוא מכל הסוגים השונים.
כן, פרופסור אקשטיין, לסיום, אתה מדבר על יבוא ועל ייצוא, ואנחנו יודעים שבשנה האחרונה, בכלל בשנים האחרונות, אבל בטח בשנה האחרונה, כל הפעילות של קניות אונליין בחול מאוד מאוד התרחבה, ועד כמה הדבר הזה, הנוהג הזה לקנות אונליין בחול, יכול להשפיע באמת על שער החליפין?
באופן עקרוני, הקניות האונליין יכולים להשפיע בכלל, כי הן מקלות על היבוא, עדיין הן מוגבלות והן יוצרות כשל שוק אחר, שהן יוצרות פער בין המיסוי על יבוא ישיר לעומת יבוא דרך החנויות. רוב הקניות שלנו הן דרך החנויות. חשוב מאוד שהיבוא הפורמלי, המגבלות, הבירוקרטיה, מגבלות המכס וכל המגבלות האחרות יוסרו, וכמובן שלקנות אונליין יהיה טוב. חשוב להדגיש שצריכים להסדיר את הנושא הזה של איזון בין ה... מכסים על יבוא אישי לעומת יבוא דרך החנויות, וזה דורש גם כן התערבות יפה של הממשלה, כמו שעשו את זה בכל העולם. אנחנו כן. במובן הזה יוצאי דופן, אבל מה שחשוב הוא היבוא המסיבי, שהוא בעיקרון נעשה דרך מחירות בחנויות.
אתה חוזר וחוזר וחוזר על החשיבות להגדיל את היבוא, ואנחנו יודעים למה, בגלל שזה אחת הגורמים המרכזיים שגרם לשקל להתווסף בשנה האחרונה, אבל בו בעת, ברגע שאתה עושה את זה, אתה מעלה את השער, ואתה גורם למוצרים להיות יותר יקרים. מדוע כל אזרחי מדינת ישראל צריכים לשלם יותר על היבוא מחול, בהינתן כל הדברים שאמרת, על מנת להציל בעצם קבוצה לא מאוד גדולה של חברות ועסקים שתלויים בתעשייה מקומית ובייצוא? הרי לסטארט-אפים זה לא אכפת הדבר הזה, עוד 5% לכאן ולכאן.
אני לא מתאים לתיאור שלך. המטרה של בנק ישראל היא לייצב אינפלציה של 2%. לא יכול להיות תהליך שבו אנחנו ניקח את אחד הענפים עם הפריון הכי גבוה במשק, שזה ענף ההייטק, שיש בו כמעט 10% מסך השכירים במשק שעובד בו, והוא מביא כ-15% מהתל"ג, ואנחנו נגרום שהענף הזה ייעלם כתוצאה מזה שהממשלה לא משקיעה, ושאנחנו מפלים את היבוא כנגד הייצוא. אנחנו נותנים סובסידיה נורא חזקה לייצוא.
אבל השאלה היא באמת הערכה שלך שהענף יעלה מהערכה נכונה. הרי סטארט-אפים שלא מוכרים שום דבר ומצליחים להנפיק בבורסה בנסדק במיליארדים, לא משנה להם עוד 5% לכאן או לכאן בשער החליפין. חברות יציבות וגדולות מסתדרות עם זה. אז אולי זה נוגע לכמה חברות חלשות יותר.
אתה טועה לחלוטין במובן הבא. זה נכון שבהייטק רמת הרווחיות היא מאוד גדולה, אבל לא בכולו. והדבר השני הוא של המחיר של גורמי הייצור, שזה בעצם כוח האדם העיקרי, עולה. השאלה היא, מהו השיווי משקל? באיזה נקודת זמן יגידו לאנשים האלה, בואו לאמריקה? זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, זה לא 5%. השקל יכול, בתהליך שבו היבוא קטן והייצור נשאר, השקל יכול להתחזק גם למחירים של 3 ו-2.5. מה אז? האם אז יהיה כדאי להחזיק את כל ה-300 ומשהו אלף עובדים, או לפחות את החלק הדומיננטי שבהם, המתכנתים, האנשי ההנדסה וכן הלאה, שהם גורם מאוד דומיננטי לחוזקה של מדינת ישראל.
Okay.
מדיניות של הבנק המרכזי ושל הממשלה היא לאזן את הפעילות. המגבלות על היבוא מייקרות את מוצרי היבוא למרות התחזקות השקל. זאת המדיניות הנכונה.
אנחנו חושבים שאנחנו מסכימים לחלוטין בכל מה שקשור לכל החסמים הללו. פרופסור צבי אקשטיין, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
עד כאן, האינטרסנטים להיום. נתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן, שעורכת אותנו. אנחנו נפגש מחר, להתראות.